בעד הגישה הזאת של להציג את כל העמדות, בכל נושא. שצריך גם להסביר למה חושבים שיש אלוקים, למה חושבים שאין אלוקים, הייתה שואה, לא הייתה שואה, טוב להיות שואה, לא טוב שיהיה שואה, מה שאתה רוצה, פייתנות, אבולוציה, הכל. צריך להציג את הדברים ולתת לכל אחד להביע עמדה או לנמק את עמדתו ולגבש עמדה, זה הכל.
גם לחוק הטקסני יש מעלות וחסרונות?
אתה שומע?
גם לחוק הטקסני יש מעלות וחסרונות?
כן, יש לו מעלות וחסרונות, ולדעתי מעלותיו גוברות על חסרונותיו. לא מכיר אותו, אני שמעתי עליו פה לראשונה, אבל הגישה הזאת שאומרת של להציג את הכל, כן? יש לו מעלות כמובן, כי אם אני חושב שמשהו נכון, אז אני יכול להביא אנשים בצורה מיטבית יותר לדבר הנכון. המעלות הן מובנות, אבל אני חושב שמגרעותיו, מגרעותיו של, של לא החוק, של מה, מה שהיה לפני החוק הטקסני, המגרעות גדולות יותר. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני רוצה בכל זאת להקדיש עוד, כי גמרנו בעצם את הראייה האונתולוגית, פחות או יותר, או באיזשהו גרסה טיפה מקוצרת, אבל אני רוצה בכל זאת עוד לדבר על כמה אספקטים שלה, כי הם חשובים גם לגביה וגם להמשך. אני... אני אשת... זה פה מיוט. אני אשתף רגע את, את הפרוסלוגיון שוב פעם. קראנו את פרק ב' של פרוסלוגיון. ועברנו עליו בפירוט, כן? כל שלב ראינו את, ראינו את, את כל השלבים של הטיעון, איך שהוא בנוי. אני מזכיר לכם שהוא התחיל בתפילה, אחרי זה הגדרה, אחרי זה הצבת העמדה הנגדית, אפרופו החוק הטקסני, זאת אומרת, מה אומר הנבל? ואז הטיעון, למה הוא חושב שהנבל לא צודק, שהנבל מוביל לספירה. בפרק ג', בסוף הפעם הקודמת, עשיתי את זה במהירות, אני רק מזכיר כדי שיהיה לנו איזשהו מבט כללי על המהלך פה, בפרק ג' יש לא מעט פרשנים של אנסלם שטוענים שהוא חוזר על הטיעון של פרק ב', במילים, זה אפילו לא במילים כל כך שונות. ולא מבינים למה צריך את פרק ג', אני חושב שזו טעות פרשנית. והסברתי את זה בפעם הקודמת, אמרתי שפרק ג' מיועד להוכיח את זה שאלוקים הוא לא רק קיים, אלא שהוא קיים בהכרח. והסברתי שמה, שכאשר יש לי הוכחה לזה שמשהו קיים, זה עוד לא אומר שהוא קיים בהכרח. זה רק אומר שאני בהכרח מגיע למסקנה שהוא קיים. ההכרח פה הוא הכרח אפיסטמי, הכרתי, זה הכרח על החשיבה שלי, אני מוכרח להגיע למסקנה שהוא קיים, אבל הטענה שמשהו קיים בהכרח היא טענה על הדבר עצמו, לא עליי, שהקיום שלו הוא דבר הכרחי, הוא לא יכול שלא להיות קיים, זה טענה עליו. הטענה הראשונה היא טענה באפיסטמולוגיה, בתורת ההכרה, הטענה השנייה היא טענה באונתולוגיה, בתורת היש, על המציאות עצמה, במטאפיזיקה, אוקיי? זה משהו אחר לגמרי. לפרק ג' זה מה שהוא אומר, וזה ישנו באופן אמיתי כל כך, שאין לכלל להעלותו על הדעת כלא יש. ואז הוא אומר את כל הטיעון שלו, עובר לקטע דתי שאני כרגע אעזוב אותו, ואתה אדון אלוקינו אינך יש כזה וכו'. ואז הוא מסיים, רק לך איפה היחיד מכולם, הישות באמיתות מוחלטת, ובמידה גדולה מכולם. שכן אף דבר אחר אינו יש, באותה מידה של אמת, ועל כן הוא יש במידה פחותה יותר. זאת אומרת, הישות שלך שונה מהישות שלנו. לא ההכרה שלי את הישות שלך היא הכרחית, אלא עצם הישות שלך היא הכרחית. אתה לא יכול שלא להיות קיים, בניגוד אליי שיכולתי גם לא להיות קיים, אין שום הכרח, קוראים לדברים האלה משהו שהוא סיבת עצמו, כן, או משהו שקיים בהכרח. אני לא אוהב את המושג סיבת עצמו, כי סיבת עצמו זה מושג אוקסימורוני. לא יכול להיות שהדבר יהיה סיבה לעצמו, גם לא הקדוש ברוך הוא. כי להגיד שא' הוא סיבה לב', זה אומר שא' היה קיים לפני ב' ויצר אותו. אבל אלוקים לא היה קיים לפני שהוא עצמו היה קיים ויצר את עצמו. זה שטויות. בדיוק בימי חמישי, כי אתמול בערב אנחנו מדברים על התייחסות עצמית. ופה למי שנוכח בשיעור של אתמול בערב, אז פה יש החירות מהותית. כשאני מדבר על א' שיצר את ב', אי אפשר להגיד שא' יוצר את עצמו, או סיבת עצמו. המושג סיבה, יש בו אחרות שהיא מהותית. זה חייב להיות בין מישהו למישהו אחר, באופן מהותי. אחרת פשוט המושג לא מוגדר. בכל אופן, אז זה תפקידו של פרק ג', זה הפרק השני במהלך שלו. מה שמעניין כרגע מבחינתי זה פרק ד'. בפרק ד', בואו נקרא אותו. ואולם איך יכול הנבל למור בליבו מה שאינו יכול להעלותו על הדעת? או איך אינו יכול להעלות על הדעת מה שאמר בליבו? שעה שלמור בלב ולהעלות על הדעת היינו אחם. מה הוא בעצם שואל? הוא אומר, הרי אני הראיתי לנבל שמתוך ההגדרות של המושג אלוקים, שגם הוא מסכים להם ומבין אותן, הוא רק טוען שזה לא מתממש במציאות, אבל הסכמנו, דיברנו על זה בשיעור באחת הפעמים הראשונות, הוא מסכים לעצם ההגדרה של המושג אלוקים, הוא טוען שהמושג הזה כפי שהוא מוגדר כאן לא קיים, אין לנו ויכוח על ההגדרה. ואנפל, מה שהוא עשה, הוא הראה לו שאם אתה מקבל את ההגדרה, מתוך זה אני יכול להוציא, יכול גם להוציא את המסקנה של אלוקים קיים. ראיתי שיש לנו פה עוד סטודנטים. טוב, בכל אופן, אז הטענה של אנסלם עכשיו אומרת, אז רגע, אני לא מבין, אם מתוך ההגדרה של האתאיסט יוצא שאלוקים קיים, אז איך האתאיסט מגדיר את עצמו כאתאיסט שלא מאמין באלוקים? הרי בתוך המחשבה שלו נמצאת הטענה שאלוקים קיים. אז הוא כן מאמין באלוקים, אז למה, איך אני מגדיר אותו כאתאיסט? הוא בעצם תמיד האמין באלוקים. או במילים אחרות, איך יכול נבל, הנבל, אמר נבל בליבו אין אלוהים, איך אפשר להגיד שהנבל אומר בליבו אין אלוהים, כשהוכחתי לו שהוא אומר בליבו שיש אלוהים? הרי הראיתי לו שגם הוא אומר בליבו שיש אלוהים. בעצם, אני רוצה לחדד את זה קצת יותר, תראו. נגיד שאני, ניקח ראיה, את הראיה שקאנט קורא לראיה פיזיקו-תיאולוגית, שזה העולם הוא מורכב, לכל דבר מורכב צריך להיות יוצר שירכיב אותו, אם העולם הוא מורכב אז יש יוצר שיצר אותו וזה אלוקי. בסדר? נגיד בניסוח מאוד פשטני. עכשיו, נגיד שאני מדבר עכשיו עם אתאיסט, והאתאיסט מקבל את ההנחה שלכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב. הוא כמובן גם מקבל את ההנחה שהעולם הוא מורכב. אז איך אפשר להגיד שהוא אתאיסט? אם הוא מקבל את שתי ההנחות האלה, אז בעצם הוא גם מקבל את המסקנה שיש מרכיב לעולם, אז הוא לא אתאיסט. איך אפשר להגיד, אני אתאיסט, אבל אני מקבל את שתי ההנחות האלה? הרי הטיעון הלוגי מראה שמתוך שתי ההנחות האלה יוצאת המסקנה שיש אלוקים. נגיד כרגע שהוא מראה, אני עוזב כרגע פרחות, והאם זה נכון או לא, אבל לצורך הדיון נגיד שהצגנו פה טיעון נכון, אוקיי? אז בעצם חוזרת פה איזושהי שאלה נורא יסודית, אז בעצם לא דיברתי עם אתאיסט. הוא בכלל לא היה אתאיסט, הוא חשב שהוא אתאיסט, אבל הוא לא באמת היה אתאיסט. דיברתי בתחילת, כשהתחלנו את פרוסלוגיון, אם אתם זוכרים, אז דיברתי שם על המשמעות של התפילה. הרי הוא פותח את המהלך שלו בתפילה לאלוקים שיעזור לו לגלות את קיומו, להוכיח את קיומו. וכולם צוחקים על אנסלם, על זה שהוא מניח את המבוקש. עוד לא הוכחת את קיומו ואתה כבר מתפלל אליו, או אם אתה מתפלל אליו, אז מה יש לך לחפש הוכחות? אתה כבר מאמין בו, אז אל תספר לנו סיפורים שאתה מאמין בו מכוח ההוכחות, אתה האמנת בו גם קודם. אז הסברתי שזו טעות. למה? משתי סיבות. א', יש דבר שאני מאמין בו, אבל אני מחפש הוכחה כדי לבסס את זה חזק יותר. אני מאמין בו גם קודם, והבאתי את הדוגמה, אם אתם זוכרים, לעיקרון של פרמה. כן, ש... תקראו לבחור הזה שהוכיח את זה, שכחתי את שמו, שלקח לו איזה 6 שנים להוכיח את ההיפותזה של פרמה. עכשיו, ברור שהוא לא היה משקיע 6 שנים בזה, אם הוא לא האמין, אם הוא לא היה מאמין שההיפותזה נכונה. אתה לא משקיע 6 שנים במשימה שסיכוי טוב שאתה, שבכלל אי אפשר לעשות אותה. אז לכן די ברור שהוא האמין כבר קודם בזה שההיפותזה של פרמה נכונה, ואגב רוב האנשים האמינו בזה גם קודם. אלא מה? הוא רצה שיהיה לו גם הוכחה עבורה, שזה בדיוק אנסלם. אני מאמין באלוקים, אני אפילו מתפלל אליו, אבל אני רוצה שזה גם יהיה מבוסס על הוכחה, לתת בינה לאמונה. זאת הייתה ההגדרה של אנסלם שם. כן, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו לתת בינה לאמונה. להפוך את מה שאני מאמין בו למשהו שהוא מוכח, משהו שהוא תבוני, אוקיי? ולכן אני חושב שהביקורת הזאת על אנסם לא נכונה, ויש פה משהו יותר עמוק. דיברתי על ה... אני חושב שדיברתי על זה שם, על ה... על ה... על כן, אברהם אבינו עם הכובע. כן, שהראיה שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, מה הראיה? כתוב הילך אברהם. יהודי כמו הרי לא הלך בלי כובע, נכון? אז אם אברהם הלך עם כובע, אז אנחנו צאצאיו ותלמידיו הנאמנים שהולכים בדרכו, גם צריכים ללכת עם כובע, מה שהיה להוכיח. מה הבעיה בטיעון הזה? שהוא מניח את המבוקש. מה זאת אומרת? נכון? שימו לב, זה טיעון תקף. אם אנחנו מניחים את ההנחות, המסקנה באמת נגזרת מהן בהכרח. אלא מה? שבתוך אחת מן ההנחות שאותן הנחנו, היא המסקנה עצמה. אנחנו פשוט הנחנו אותה בתור הנחה. איפה? כשאמרנו את המשפט, הרי יהודי כמו הוא לא הלך בלי כובע. מה אנחנו מניחים פה בסאבטקסט? שוודאי שיהודי צריך ללכת עם כובע. מה שאנחנו רוצים להוכיח, בעצם שימש אותנו בתור אחת ההנחות. אז תשימו לב, הבעיה של הנחת המבוקש היא לא שזה כשל לוגי. המסקנה אכן נובעת בהכרח מן ההנחות, גם בטיעון שמניח את המבוקש. להפך, היא נובעת בצורה ברורה מההנחות. למה? כי פשוט היא עצמה אחת מההנחות. הביקורת על הנחת המבוקש, זה שזה דבר מיותר, לא שזה דבר לא נכון. הוא מיותר, למה? כי אם אני הרי מדבר עם, עם האתאיסט, או עם מישהו שאני רוצה להתווכח, או עם מישהו שחושב שיהודי לא צריך ללכת עם כובע. עכשיו, אם בשביל להוכיח את הטענה, אני צריך להניח אותה עצמה, אז בשביל מה אני מעלה לו את הטיעון הזה? הרי הוא לא מקבל את המסקנה. אז גם את ההנחה, גם כהנחה הוא לא יקבל אותה. ואם הוא לא יקבל אותה כהנחה, אז גם הטיעון מבחינתו לא רלוונטי. אז בשביל מה אני מעלה את הטיעון הזה? הטיעון הזה טוב רק למשוכנעים, הוא לא טוב למישהו אחר. למי שלא משוכנע. נכון? זה בעצם הנקודה. אחרי זה אמרתי, כן, אבל כל טיעון לוגי הוא כזה. כל טיעון לוגי מניח את המבוקש. הרי אני מניח את הנחות א', ב', ג', ד', ומהם אני מסיק את המסקנה ה'. המסקנה הזאת נובעת בהכרח מן ההנחות. מה ההכרח? למה היא נובעת בהכרח מן ההנחות? בגלל שהיא נמצאת בתוכן. היא שם. לפעמים אולי לא בצורה מאוד מאובחנת. לפעמים קשה... לראות איפה בדיוק היא נמצאת, אבל היא שם. כי אם היא לא הייתה שם, אז לא יכולנו גם על סמך ההנחות האלה להוכיח אותה. כן? כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. זה טיעון לוגי קלאסי. כל מבוא ללוגיקה מתחיל עם הטיעון הזה. הטיעון הזה כמובן מניח את המבוקש. כי אם אני אומר שכל בני האדם הם בני תמותה, וסוקרטס הרי הוא אחד מבני האדם, אז בעצם במובלה הנחתי שסוקרטס הוא בן תמותה. בהנחות זה כבר נמצא. נו, אז מה החוכמה שהוכחתי שסוקרטס הוא בן תמותה? זה כבר בתוך ההנחות הנחתי את זה. וכך כל טיעון לוגי, הבאתי את הבדיחה של הכדור הפורח, לא נחזור עליה כאן, בשביל להסביר את זה. הטענה הייתה שבעצם התקפות של טיעון לוגי נובעת מהעובדה שהוא מניח את המבוקש. זאת לא האשמה. טיעון לוגי מעצם היותו טיעון לוגי תמיד מניח את המבוקש. אם הוא לא מניח את המבוקש, הוא לא טיעון לוגי. ואז עולה השאלה, אז למה צריך טיעונים לוגיים? אם אתה רק מוכיח למי שכבר יודע את זה מראש, אז בשביל מה צריך טיעונים לוגיים? התשובה היא שלפעמים בן אדם לא באמת מבין מה מונח בתוך ההנחות שהוא עצמו מניח. ולכן אני משתמש בטיעון לוגי כדי לחשוף, להוציא לאור השמש, איזשהו משהו שנמצא כבר בתוך ההנחות שלך, רק לא היית מודע לו. הטיעון הלוגי חשף בפניך את הדבר. תמיתי את זה, אני חושב, לאיזשהו סוג של, יש לך כספת שבתוכה יש יעלום. היעלום הוא לגמרי שלך, ברשותך, אף אחד לא יכול לגשת אליו, הוא לגמרי אצלך. אבל אין לך שום גישה אליו, יכול שאתה אפילו לא יודע שיש לך אותו. מישהו נותן לך מפתח לפתוח את הכספת. פתחת את הכספת וגילית בפנים את היעלום. האם מי שנתן לך את הכספת הקנה לך את היעלום? תשובה היא לא. היעלום היה שלך וברשותך עוד קודם. אבל הוא הנגיש לך את העובדה הזאת שיש לך יעלום. טיעון לוגי זה תפקידו. טיעון לוגי אף פעם לא ישכנע אותך במשהו שאתה לא משוכנע בו מראש. אלא מה? שהרבה פעמים בני אדם לא מודעים לכל הדברים שבעצם הם משוכנעים בהם. לכל הדברים שנמצאים בתוך ההנחות. שאותן הם מניחים. ולכן הטיעון הלוגי חושף עוד ועוד דברים מתוך ההנחות שבהן אני מחזיק, ופתאום אני מגלה שאני בעצם מאמין גם בזה וגם בזה וגם בזה, וכל המסקנות שעולות מתוך ההנחות שלי, כמו בגיאומטריה. יש ארבעה אקסיומות של גיאומטריה, מתוך זה אני מסיק כל מיני משפטים. התלמיד שיודע את האקסיומות בעצם גם יודע את המשפטים. המשפטים נמצאים בתוך ההנחות, אפשר להראות מתוך ההנחות שמי שמחזיק בהנחות גם מחזיק במשפטים. נכון, אבל הוא לא מודע לזה. גם תלמיד שיודע ששני מקבילים לא נפגשים ובין שתי נקודות עובר קו ישר אחד וכולי, לא יודע שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות. הוא יודע את זה באיזשהו מובן תיאורטי, עקרוני, אבל הוא לא, זה לא נגיש לו במודעות, הוא לא יכול לעשות בזה שימוש, הוא לא מודע לזה שהוא יודע את זה. זה תפקידו של הטיעון הלוגי או ההוכחה המתמטית. עכשיו אם אני חוזר לפה, זה התפילה של אנסלם בעצם אומרת, תעזור לי הקדוש ברוך הוא לגלות שאני יודע. אני כבר יודע עכשיו, אבל הראיה תראה לי שבתוך ההגדרות והנחות היסוד שלי בעצם כבר תמונה המסקנה הזאת, וזה יחדד לי עוד יותר שאני כבר יודע את זה. זה לא יביא את הדבר לידיעתי. זה יחדד לי שאני כבר יודע את זה. ולכן אני חושב שיש לתפילה הזאת, אמרתי כבר, תפקיד ספרותי. התפילה הזאת מסבירה את המהלך הזה, את המשמעות של טיעון לוגי. מה אפשר לצפות מטיעון לוגי? עכשיו אני טוען שבפרק הזה, אנסלם סוגר, בפרק ד', סליחה, אנסלם סוגר את המעגל. כי מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, תראה, אם באמת כל טיעון לוגי מניח את המבוקש, ואני פה הוכחתי שיש אלוקים על סמך טיעון לוגי, אז זה אומר שהנבל שלא הוכחתי את הטענה הזאת, בעצם היה מאמין באלוקים מאז ומעולם. ההנחות שמהן יצאתי, שלהן הוא מסכים, או ההגדרות במקרה הזה, לא משנה, שלהן גם הוא מסכים, בעצם מכילות בתוכן את המסקנה שאלוקים קיים. אז הוא אף פעם לא היה אתאיסט, הוא תמיד היה מאמין. אז איך אפשר לומר, אמר נבל בליבו אין אלוקים? תחשבו על בן אדם שהשתכנע, אמרתי לו, כל דבר מורכב יש מרכיב, העולם מורכב, מסקנה לעולם יש מרכיב, זאת אומרת יש אלוקים. הבן אדם נגיד השתכנע. עכשיו אני שואל, מה זאת אומרת השתכנע? וקודם איך הוא אמר שאין אלוקים? הרי הוא גם קודם הבין שההנחה שהעולם מורכב נכונה, ושלכל מורכב יש מרכיב, גם זה נכון. אז איך הוא יכול להגיד שהוא לא מאמין באלוקים? התשובה היא שיש איזשהו דיסוננס אצלנו. לפעמים יש דברים שאנחנו מבינים באיזשהו מובן מהותי, אנחנו רק לא מודעים לזה שבאמת זה חלק מהתובנות שלנו. זה חלק מהאמונות או מהדברים שבהם אנחנו מאמינים. והראיה הלוגית עוזרת לנו להיווכח בזה. ועכשיו בואו תראו שוב פעם את מה שאנסלם כותב כאן, ותראו שזה בדיוק מה שהוא כותב. לכן זאת סגירת מעגל עם התפילה הפותחת. ואולם איך יכול נבל, איך יכול הנבל למור בליבו מה שאינו יכול להעלותו על הדעת? הוא לא יכול להעלות את זה על הדעת, כי כמו שהראיתי, מתוך ההנחות בדעת שלו, יוצאת המסקנה שיש אלוקים. אז איך הוא יכול לומר בליבו אין אלוקים? ואיך אין הוא יכול להעלות על הדעת מה שאמר בליבו? שעה של למור בלב ולהעלות על הדעת, היינו אחם. מה שהוא חושב זה מה שהוא חושב. איך הוא יכול לחשוב שאין אלוקים אם הראיתי לו שהוא חושב שיש אלוקים? אם הוא באמת העלה על הדעת, ולמעלה מזה, דווקא מפני שבאמת העלה על דעתו, שכן אמר בליבו. ולא אמר בליבו, שכן לא יכול להעלות על דעתו. אז כל זה השאלה, כן? איך זה יכול להיות שהנבל אומר בליבו, כשאני הראיתי לו שהוא לא אומר את זה בליבו? אז הוא אומר, עכשיו הוא עונה. הרי זה מפני שלא בדרך אחת בלבד יאמר דבר בלב, או יועלה על הדעת. לא נכון שלאמור בליבו ולהעלות על הדעת זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. שאכן, שונה הדבר כשמעלים דבר מה על הדעת, שעה שמעלים על הדעת את המילה המורה על אותו דבר. ואחרת הוא, כאשר מבינים את אותו דבר מה, שהוא הדבר עצמו. וכך, בדרך הראשונה ניתן להעלות על הדעת שאין אלוהים. אך בזו השנייה, לא ייתכן. שכן אין איש שיבין מהו אלוהים, וגם יוכל להעלות על הדעת כי אלוהים איננו. וזאת אפילו אם יאמר בליבו מילים אלה, כן, האתאיסט אומר אין אלוהים, הוא אומר את המילים, אבל הוא לא באמת חושב את זה. וגם אם לא ייתן להם משמעות כלשהי, או אם ייתן להם משמעות עזרה להם. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, הזיהוי הזה, בין מה שאתה אומר בליבך לבין מה שניתן להעלות על הדעת, הוא זיהוי שגוי. כמו הבן אדם שאומר אין אלוקים, אבל הוא מקבל את ההנחה שלכל מורכב יש מרכיב, ושהעולם הוא מורכב. נו, אז הוא אומר בליבו שיש אלוקים, או שהוא אומר בליבו שאין אלוקים? התשובה היא, כשהוא אומר את מה שמודע, מה, התפיסות המודעות לו, זה מה שהוא אומר בליבו. ומה שמודע לו זה שהוא אתאיסט, אין אלוהים. מה הוא באמת חושב, או מעלה בדעתו, לא מה הוא אומר. מה באמת נמצא בדעתו, זה יכול להיות משהו אחר. כי אם באמת הוא מקבל את המסקנה שכל דבר מורכב יש מרכיב, והעולם עצמו הוא מורכב, אז ברור שאם תשאל אותי באופן מהותי מה דעתו, הוא אדם מאמין. הוא מאמין שיש מרכיב לעולם. הוא רק לא מודע לזה שהוא מאמין. אז הוא אומר בליבו שאין אלוקים. אבל הוא בעצם חושב, בלי להיות מודע לזה שזה מה שהוא חושב, שיש אלוקים. בכל טיעון לוגי, וזו נקודה חשובה, כל טיעון לוגי בעצם עושה את העבודה הזאת. טיעון לוגי, הדבר היחידי שהוא יכול לעשות, זה לחבר את מה שאתה אומר עם מה שאתה מעלה בדעתך. להראות לך שיש דיסוננס בין מה שאתה אומר לבין מה שאתה מעלה בדעתך. עכשיו תחליט. או שאתה מוותר על אחת מן ההנחות, או שאתה מוותר על המסקנה שלך, כי זה לא קומפטבילי. זה לא מתיישב אחד עם השני. זה כל התפקיד של טיעון לוגי. ולכן הפרק הזה הוא פרק מאוד חשוב במהלך של אנסל. כי אנסל בעצם מתמודד פה נגד ביקורות קנטיאניות וביקורות עתידיות, כי הוא בעצם אומר, לכאורה נגד מה שאני אומר יושבת העובדה שיש נבלים שאומרים בליבם שאין אלוהים. זה אומר שלא נכון מה שהוכחתי לו שהוא עצמו מאמין שיש. הנה הוא אומר לך שאין. אומר אנסל, לא נכון. בן אדם לא תמיד מודע לדברים שהוא עצמו מאמין וחושב. לפעמים יש, נגיד, בן אדם שחושב שאין אלוקים, אבל יחד עם זה מאמין בזה שהעולם הוא מורכב, ושבכל מורכב יש מרכיב. אז במה הוא מאמין באמת? הרי יש סתירה בין ההנחות שלו, בין הטענות שבהן הוא מאמין. הטיעון הלוגי רק חושף בפניו את הסתירה. עכשיו אתה צריך לקבל החלטות. או שאתה מוותר על האתאיזם שלך, או שאתה מוותר על אחת מן ההנחות, שהעולם הוא מורכב או שלכל מורכב יש מרכיב. אתה לא יכול לחיות עם שלושתם. אז איך עד עכשיו חייתי עם שלושתם? אמרתי את שלושתם, לא חייתי עם שלושתם. ברור שבאחד מהם אני לא באמת מאמין. אני חושב שאני מאמין, אבל אני טועה. לכן הרבה פעמים, זה תפיסה, הרבה פעמים יחנו תפיסה כזאת, תפיסה פטרנליסטית. אני אומר לבן אדם במקומו את מה שהוא עצמו חושב. בוא אני אגיד לך מה אתה באמת חושב. תראה, תמיד מוציא אותי מדעתי כשאני שומע מישהו שאומר לי את זה. בוא אני אגיד לך מה אתה באמת חושב. אל תגיד לי מה אני חושב, תגיד לי מה אתה חושב. אבל לא, פה אני בעצם עושה את אותו דבר. אלא מה, שאני לא אומר לך מה אתה חושב, אני מראה לך שזה מה שאתה חושב. אני מוכיח לך את זה. לכן זה לא פטרנליזם. פטרנליזם זה מצב שבו אני מכתיב לך מה אתה חושב. אל תכתיב לי, תגיד לי מה אתה חושב. אבל פה אני מראה לך שזה מה שאתה חושב, לא שאני טוען את זה, לא שאני כופה את זה עליך, אני מראה לך, אני מוכיח לך שזה מה שאתה חושב. זה לא פטרנליזם. זה טבעו של ויכוח לוגי. לכן אנסל רוצה להסביר שבעצם הטיעון שלו זה טיעון שלא פנה לאתאיסטים. הוא פנה לאנשים שחושבים שהם אתאיסטים, אבל בתוך תוכם הם היו מאמינים מאז ומעולם. אם יש אתאיסט אמיתי, שגם בתוכו הוא אתאיסט, אז הוא צריך לא לקבל או את ההנחה שהעולם מורכב, או את ההנחה שהכל מורכב יש מרכיב. אז כל הטיעון לא יהיה רלוונטי לגביו, כי הוא לא יקבל את שתי ההנחות, אחת משתי ההנחות האלה. אבל אם אני מציב בפניו את שתי ההנחות והוא מקבל אותן, אז הוא פשוט לא אתאיסט. ואז אפשר להציג את הטיעון. לאתאיסטים אין מה להציג את הטיעון, זה לא רלוונטי, הם לא יקבלו את ההנחות שלו. כי כל טיעון מניח את המבוקש, כל טיעון לוגי מניח את המבוקש. אולי הערה, ההבדל הזה בין לומר בליבו לבין לעלות על הדעת, הוא קושר את זה לשאלה אם אתה חושב את זה במילים, או שאתה מבין את הדבר עצמו. זאת נקודה מאוד מעניינת. אתם יודעים, יש רשש במסכת שבת בדף מם, שהוא טוען שיש מחלוקת ראשונים בעניין הזה. יש הרשב"א בברכות בדף ט"ו, הדברה שם אומרת שלומדים מהפסוק שמע ישראל, לומדים שני דברים. שאפשר להגיד בכל לשון, שמע בכל לשון שאתה שומע, וצריך להשמיע לאוזנו. שואל הרשב"א, איך מפסוק אחד לומדים שני דברים? ותמיד בגמרא, אם לומדים את זה, אז מאיפה לומדים את ההוא? אם תמיד בגמרא ההנחה היא שכל פסוק מלמד דבר אחד, אי אפשר ללמוד שני דברים מאותו פסוק. איך פה, זה רבי יוסי שם, זה במשנה, אז איך רבי יוסי לומד שני דברים מאותו פסוק? אז אומר הרשב"א, פשוט מאוד. אם לא היה עדין, אם הפסוק אומר שאתה צריך להשמיע לאוזנך, פירוש הדבר של קריאת שמע נאמרת בכל לשון. למה? כי אם היא לא הייתה נאמרת בכל לשון, אז היה ברור שאתה צריך להשמיע לאוזנך, כי אם אתה רק מספיק שאתה רק תחשוב את קריאת שמע, בחשיבה אין שפה. ברגע שנזקקים לשפה, ברור שצריך לדבר את קריאת שמע ולא רק לחשוב אותה. ולכן זה לא שני דברים שנלמדים מאותו פסוק, זה אותו דבר. ההנחה של הרשב"א היא שחשיבה לא נעשית באמצעות שפה, אלא חשיבה חושבים את הרעיונות, לא את, את המשפטים שמייצגים את הרעיונות. ולכן אין מה לדבר האם צריך דווקא בלשון הקודש או בכל שפה על משהו שהוא בחשיבה. רק על משהו שהוא בדיבור אפשר לדון, האם צריך לדבר אותו בלשון הקודש או שאפשר בכל שפה. אבל משהו שהוא בחשיבה אין מה לדון לגביו בעניין הזה. הרשש טוען, התוספות חולק על הרשב"א בעניין הזה, כי הגמרא בשבת בדף מ' מדברת על ערעור במבואות המתונפים. האם מותר לערער בתורה, לחשוב דברים בלשון הקודש? התוספות שם כותב ש... אסור לחשוב דברים בלשון הקודש, במובאות המתונפים. אומר הרשב"א, רואים בתוספות, אומר הרשש, סליחה, רואים בתוספות שהוא חושב שחשיבה נעשית במילים, כי עובדה שהוא מדבר על חשיבה בלשון הקודש, ולא בשפה אחרת, שהוא מדבר על חשיבה, לא על דיבור. אז רואים שחשיבה נעשית באופן מילולי, ולא רק חושבים את הדברים עצמם. כך טוען הרשש, באחת הכיוונים בחזון איש, גם עושה מזה מחלוקת, אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה טעות פרשנית, אין פה שום מחלוקת. הטענה של הרשב"א היא לא שאנחנו לא חושבים במילים, זה שטות. כל אחד יודע שאנחנו חושבים במילים. הטענה של הרשב"א היא שאם יש משהו שאותה אנחנו רק אמורים לחשוב ולא לומר, אז אין חשיבות למילים או לשפה. לא שזה טכנית לא נעשה באופן מילולי. יש לנו חשיבה מילולית, זה ברור. אנחנו חושבים משפטים מילוליים. אבל, כן, לא ניכנס ל-one too many system הזה, זה... אז הרשב"א לא טוען שאנחנו לא חושבים מילולית, ברור שאנחנו חושבים מילולית, הוא רק אומר שאם דברים, אם יש משהו שבשבילו מספיקה חשיבה ולא צריך דיבור, פירוש הדבר שבעצם מה שחשוב זה התוכן שאותו אני חושב, ולא האופן שבו אני מייצג את התוכן הזה. אם צריך לדבר בפה, אז... נדרש ממני לייצג את התוכן, להגיד. אז פה אפשר לדון איך לייצג, דווקא בלשון הקודש או בכל שפה. אבל אם נדרש מספיק רק לחשוב, לא צריך לדבר, אז בעצם ההלכה אומרת לי שמה שאני צריך זה רק להחזיק בראש את התכנים. אז מה זה משנה באיזה שפה אני עושה את זה? לא שזה לא נעשה בשפה, אלא שלא חשוב באיזה שפה אני עושה את זה, אם זאת חשיבה. זה מה שאומר הרשב"א. נמצאנו למדים שגם הרשב"א וגם תוספות מסכימים שיש לנו שתי רמות של חשיבה. יש רמה מילולית, כשאני אומר בראש אין אלוקים, אני חושב את המילים אין אלוקים. אומר אנסן, כן, אבל האם זה גם מייצג תוכן קוגניטיבי של התאיזם? האם בתוכי באמת יש את התובנה הזאת שאין אלוקים, שהחשיבה המילולית מייצגת אותה? אומר אנסן, לא. הנה, הראיתי לך, אתה אתאיסט, שמבחינת תוכנית, אתה בתוך הראש שלך, הרי אתה אדם מאמין. הוכחתי לך את זה. זה שאתה אומר אין אלוקים, אתה רק אומר את זה ברמה המילולית, אבל זה לא מה שאתה באמת חושב. אתה לא מפרש את עצמך נכון. אתה לא פענחת מה יש בתוך הכספת שלך. בתוך הכספת שלך יושבת אמונה, בוא אני אבטח לך אותה. זה בעצם מה שתואם אנסן. לכן הדיון שבו הוא מסיים את המהלך שלו בפרק ד' בעצם הוא אומר, הוא חזרה לנקודת המוצא לתפילה. הוא מנסה להראות לנו, אחרי שהוכחתי לאתאיסט, בהוכחה לוגית שיש אלוקים, אז הראיתי בזה שמאז ומעולם הוא לא היה אתאיסט. אז איך הוא אמר, אמר נבל בליבו אין אלוקים? הוא אמר, אבל זה לא מה שהוא חשב, זאת הטענה. ועכשיו, תראו, הוא מסיים, אכן, אלוקים הוא אותו דבר מה שאין לעלות על הדעת גדול ממנו. ומי שיטיב להבין זאת, את ההגדרה, יבין גם שאלוהים הוא כזה שאין כל אפשרות להעלותו על הדעת כלא יש, ועל כן מי שהבין שכך הוא אלוהים, גם אינו יכול לעלות על הדעת שהוא איננו. זה המסקנה. הוא יכול להגיד את זה, אבל הוא לא יכול להעלות את זה על הדעת. עודך אדון הטוב, עודך, שימו לב, הוא מסיים בתפילה. פתח בתפילה ומסיים בתפילה. שכן מה שהאמנתי בו קודם כמתתך, הנה אני מבין עכשיו בהערתך, כי אפילו לא רציתי להאמין כי הנך נמצא, לא היה זה לאל ידי שלא להבין זאת.
אתה לשתף את המסך?
כן, סליחה. כן, הוא מסיים בתפילה, רואים אותך, בוא. אותך, אדון הטוב, אותך, שכן מה שהאמנתי בו קודם כמתתך, הנה אני מבין עכשיו בהערתך. כי אפילו לא רציתי להאמין כי הנך נמצא, לא היה זה לאל ידי שלא להבין זאת. עכשיו תראו, בעיניי זה, אמרתי לכם, זה טקסט מדהים, בעוצמתו כל משפט פה, הוא תפור על מבנה מדויק לחלוטין. תראו, התפילה הזאת חוזרת לתפילה הראשונית, כמו שאמרתי קודם. ומה בעצם אנחנו לומדים מכאן? לדעתי, יש משהו יותר עמוק מאשר ההבדל בין אמונה לבין הוכחה, לתת בינה לאמונה. בעצם אנסלם אומר, תראה, אני מאמין באלוקים, אבל יש לי ירורי כפירה. עולות בי כל הזמן מחשבות, אולי זה לא נכון. תראה, אני מאמין, אבל אולי אני, זה מטעה אותי האמונה הזאת, אולי זה לא נכון. איך מתמודדים עם דבר כזה? בשביל להתמודד עם דבר כזה, ואני שוב פעם חוזר להתייחסות עצמית לשיעורים של ימי חמישי, בשביל להתמודד עם דבר כזה, אנחנו בעצם אמורים לעשות את מה שהפסיכולוגים קוראים, השלכה. מה זה השלכה? השלכה פירוש הדבר, נגיד, כן, כל הפוסל במומו פוסל, חזל אומרים, הפוסל במומו פוסל, מה הכוונה? שמי שקורא לשני עבד, בעצם הוא עצמו עבד. אתה משליך על אחרים דברים שנמצאים בתוכך. יש סיפור נהדר, זה תמיד עולה לי בהקשר הזה, של חיים גרדה, סופר ומשורר יידי, מועמד לפרס נובל גם, מריבות עם בשה ויזינגר, הוא טען שהוא לקח לו את הפרס נובל. בכל אופן, הוא כתב שני ספרים שנקראים צמח אטלס ומלחמת היצר. יצא בעם עובד. רומנים. עכשיו, הרומנים האלה הם בעצם רומנים ביוגרפיים, אוטוביוגרפיים, שלא עצמו. יש שם ילד בשם חיימקה, שהולך לישיבת נוברדו. אתם יודעים שבתחילת המאה ה-20, כשההשכלה נגסה בכל פה ואנשים עזבו את המחויבות הדתית שלהם, אז הסבא מנוברדו שלח את כל בחורי הישיבה שלו, כל בחור להקים ישיבה קטנה לילדים או לנוער, בכפר, בכפרים שונים, והוקמו עשרות של ישיבות נוברדוק. בראשה של כל ישיבה כזאת, עמד בחור צעיר בן 20, לא ראש ישיבה באמת, פשוט עת לעשות להשם, הוא שלח את הבחורים להיות ראשי ישיבה, לפני שהם היו בשלים, גם בלימודית, גם אישיותית, הם היו בחורים צעירים. וכמובן נוברדוק היה מקום של פירי אדם, הם התחנכו להיות פירי אדם, זו הייתה האידיאולוגיה שלהם. אז כן, המסמרים מבית מרקחת וכל הסיפורים הידועים. אז תחשבו מה קורה כשראש ישיבה כזה מגיע לחנך נוער, הרי הוא ירוס להם את המוח. זה בחור שהוא פרא אדם, לא בשל, לא מבוגר מספיק, ויש לו סמכות על ילדים בני 13, 14, 15, הוא הראש ישיבה הנערץ שלהם, הוא יכול לעשות שם דברים מטורפים, להרוס להם את החיים. וזה מה שקרה שם. עכשיו הצמח אטלס, הוא היה ראש הישיבה של חיימקה, שזה הסופר חיים גרדה, הוא לא מציג את זה כרומן ביוגרפי, אבל זה ידוע. אז יש, אגב, נכתבו מאמרים אקדמיים שמנסים לזהות מי זה צמח אטלס. שלמה זלמן אבלין, למשל, טוען שיש לו זיהוי לזה, יש לו מאמר על העניין הזה. הוא בכלל לא אוהב, גם את חיים פוטוק, הוא עושה שם זיהויים, הרומנים של חיים פוטוק. בכל אופן, אז הטענה היא שצמח אטלס היה... הוא מתאר את צמח אטלס, שהוא ראש הישיבה שם בכפר הזה, וולקניק, כך נקרא הכפר, שהוא לוחם בעוז נגד כפירה ואירורי עבירה, ולא תטורו אחרי לבכם ואחרי לכם, בקנאות עצומה, בקיצוניות עצומה, הוא טועק, והוא מתרגש, והוא מעיף תלמידים, הוא מגיב נורא נורא בקנאות ובחוסר סובלנות, ובכל שביב של אירור עבירה או אירורים אסורים. באיזשהו שלב הוא זורק את חיימקה מהישיבה, כי חיימקה גם כן היה לו את היצרים האלה. אז חיימקה הולך לגור בבקתה בכפר, ששם מגיע לנופש כל קיץ בעל המחזה אברהם, כך מתואר הספר, וכידוע אצל פרשניו הכוונה לחזוניש. חזוניש הגיע שם לכפר לנפוש בקיץ, וחיים, כשנזרח מהישיבה, לא היה לו איפה להיות, הוא הלך אליו הביתה. והוא גר אצל, ידוע, ביוגרפית, הוא גר אצלו בבית חודשים. עכשיו, הספרים האלה, חיים כזה, עזב הכל. אחרי השואה, יש איזה סרט מאוד יפה, על איזה דיאלוג בינו לבין חבר, שלמד איתו בישיבה, אחרי השואה. איכשהו איבד את אמונתו וכולי, לא משנה, הוא עזב הכל. וכשאחרי שהוא עזב הכל, הוא כותב את הספרים האלה, ובעיניי, זה ספרי מוסר נפלאים, הספרים האלה. כי הם נכתבים מתוך נקודת מבט חילונית, זה אמיתי. הוא פשוט מתאר את איך הוא ראה את החזון איש, לא את הגיאוגרפיה שכותבים כל מיני ביוגרפים שבאים לחנך אותם. הוא מתאר באמת את מה שהוא ראה, וזה מאוד מאוד מרשים. בכל אופן, אז הוא מתאר שם את הדמות של החזון איש, וכמובן כל הספר זה הנגדה בין החזון איש לבין צמח אטלס. והחזון איש מתייחס לכל שאלה שלו, ועונה, ובסבלנות, ולא מתרגש משום דבר, בניגוד לצמח אטלס, הוא לוהט וכו'. מה עומד מאחורי ההנגדה הזאת? מה שעומד מאחורי ההנגדה הזאת, לדעתי, זאת אמירה שהיא מאוד נכונה גם בחיים. אין תמיד, אבל הרבה פעמים. מי שנלחם בצורה מאוד קיצונית ופנאטית כנגד משהו, זה אומר שהמשהו הזה נמצא אצלו. הוא נלחם נגד עצמו. הוא רואה את זה אצל כל אחד אחר, ויוצא למלחמה על רוזיננטה, כן? פחום על רוזיננטה כנגד כל תחנות הרוח, אבל בתוך תוכו ישנה תחנת הרוח שנגדה הוא נלחם. הוא בעצם נלחם נגד רעיונות שנמצאים בתוכו עצמו, ויצרים, נלחמים בתוכו עצמו. מאבק קיצוני כלפי חוץ, בדרך כלל מופיע אצל מי שיש לו מאבק פנימי, שהוא לא שלם בעצמו עם האמירה הזאת, והדרך שלו להיאבק עם עצמו, זה מה שקראתי קודם לעשות השלכה. אני משליך את זה על אחרים ואני נלחם איתם. אני חושב שבדרך כלל קנאות היא כזאת. בדרך כלל קנאות על עיקרי האמונה מצביעה על חוסר ביטחון. חוסר ביטחון בעיקרי האמונה. זה לגיטימי כשלעצמו חוסר הביטחון. אם אתה לא בטוח, אתה לא בטוח. אל תוציא את זה עם הקנאות שלך על תחנות הרוח שבחור. תביא את זה בינך לבין עצמך. אל תעשה מלחמות ג'יהאד רק כדי להילחם עם עצמך. זה הבעיה בהשלכה. בכל אופן, זה נכון, אגב, סתם, תחשבו, בחיים שלנו היום, התגובות החרדיות נעשות יותר קיצוניות עם השנים, כנגד כל מיני תופעות. אני חושב שהסיבה לזה היא אותה סיבה. חרדים לא נלחמים נגד מישהו שנמצא בחוץ, חרדים תמיד נלחמים, כמו כולם, נלחמים נגד משהו שבתוכם פנימה. ככל שהתופעות החיצוניות חודרות לתוך החברה החרדית, היא נלחמת יותר חזק כנגד הגורמים החיצוניים. כי הפוסל במומו פוסל. אתה נלחם נגד עצמך. רק כי אתה לא יכול לעשות את זה, זה מין, אתם יודעים, זה חטא אדם הראשון. מה מתאר, חיים ולוז'ינר, כן, והרמב״ם מתחילת מורה נבוכים, מה מתארים בחטא אדם הראשון? הנחש פיתה את חווה ואת אדם לאכול את התפוח. ואז, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, כן, אז מה הוא מסביר שם? אז הוא אומר, הנחש זה היצרים. היצרים עומדים בחוץ ומפתים אותי לעשות מעשים לא טובים. נכנעתי להם. מה התוצאה של זה? שהיצר, שזה הנחש, קליפת הנחש, כן, משך דחיביה, זו עמת הנחש, נכנסת לתוכי פנימה, ומאז חטא אדם, מאחרי חטא אדם הראשון, היצרים נתפסים אצלנו כמשהו שמדבר אלינו מבפנים, לא מבחוץ. ואז התחושה היא שזה בעצם משהו שאני עצמי רוצה את זה. זה לא מישהו אחר מסית אותי לעשות עבירות. אני החלטתי לעשות את העבירה, זה אני רוצה לעשות את זה. הרבה יותר קשה להתמודד נגד זה עכשיו. זה התוצאה של חטא אדם הראשון. שזוהמת הנחש נכנסה לתוכנו. זה מפסיק להיות נחש שעומד מבחוץ ומסית אותנו, אלא זה משהו בתוכנו שיש לנו עכשיו מאבק בתוכנו. מה הדרך להתמודד עם זה? לזכור טוב טוב, שזה שזה בתוכנו זאת אשליה. זה משהו חיצוני שמנסה להשפיע עלינו, לעשות השלכה, ולהתמודד איתו כאילו שהוא משהו אחר. לא להיכנס לתוך דיסוננסים פנימיים, אלא לנסות להתמודד איתו מתוך תחושה אמיתית, לא אשליה. זה באמת משהו שהוא חיצוני, זה לא אני. עכשיו בוא נתמודד עם הטיעונים שלו. אבל פה ברור מי זה אני ומי זה מישהו האחר. אז אפשר להתחיל לנהל דיון. אם אני מתווכח עם עצמי, כמו שאני פעם, כי אני מניסת אסוציאטיבי, כמו שאני, אני פעם, הייתי ילד, אז אהבתי מאוד לשחק שח, יום אחרי זה. כל כך, אבא שלי לקח אותי פעם לאיזה אומן בטכניון, אומן שחמט, והוא שיחק איתי קצת כשהייתי ילד. הוא אמר לי, המליץ לי מאוד לשחק עם עצמי. לשחק שח עם עצמי. עכשיו, אתה הרי יודע תמיד את התוכניות של הצד הנגדי. אז אין פה חפים. זאת אומרת, אתה לא תוכל ליפול בגלל תוכנית של הצד השני שלא חשבת עליה אף פעם. כי אתה יודע את התוכניות של הצד השני. אז רק מהלכים שהם אמיתית נכונים, לא מהלכים שבונים על זה שהשני לא ישים לב, רק מהלכים שהם אמיתית נכונים אפשר לעשות במשחק כזה. עכשיו, אם תנסו את זה, אני לא יודע אם ניסיתם, אם תנסו את זה, תראו, מאוד קשה לשחק כך. לא שקשה לנצח וקשה להגיב, זה ברור. קשה לשמור על השניות הזאת, על זה שאני כל פעם משחק באופן לגמרי אמיתי את הצד השחור, ואחרי זה באופן לגמרי אמיתי את הצד הלבן, ומתעלם מזה שאני יודע את התוכניות וכולי, אני משחק באופן הכי אמיתי שיש. קשה מאוד לעשות את זה. אני ברוב המקרים נשברתי. לא יכולתי לעשות את זה, ובניתי תוכניות, וידעתי את התוכניות, ועבדתי על עצמי. זה ביטוי לקושי להתמודד עם בעיות שנמצאות בתוכי. והדרך שעוזרת לזה, זה להוציא את הנחש חזרה החוצה, ולהתמודד איתו כשהוא בחוץ. וזה בעצם המשמעות של השלכה. אבל יש השלכה במובן השלילי, הפוסל במומו פוסל, הפוסל אחרים בפסול שיש בך, ואז יוצא נגדם לג'יהד. ויש השלכה במובן חיובי. אנסלם, אני חוזר עכשיו לאנסלם, אנסלם עשה פה השלכה, כי היו בתוכו הרהורי כפירה. כך אני, פרשנות הפסיכולוגית שלי לאנסלם. אני חושב שהוא התמודד עם הטענות של הנבל. הנבל זה הוא עצמו, הנחש לא היה בחוץ, הוא בפנים. והוא חיפש דרך להוכיח לנבל הפנימי שלו, שיש אלוקים. הוא מאמין, אבל יש לו יצרים. אם הוא יצליח להוכיח, לתת בינה לאמונה, אז הוא יכול להתמודד עם הטענות של הנבל. מה הוא עושה? הוא בונה דמות פיקטימית, איש קש. הוא בונה דמות של נחש, של נחש, כן, של נבל, שזה בעצם הנחש, תולה בו את כל הטענות שעולות אצלו, אבל תשימו לב, כמו שראינו עכשיו, זה רק טענות כלפי חוץ, כי הרי בתוכו הנבל הוא מאמין, רק עולות לו טענות כלפי חוץ. אנסלם מנסה להתמודד מול הטענות של הנבל, להוכיח לנבל שבעצם בתוכו פנימה הוא מאמין, הוא רק אומר שהוא לא מאמין, שהוא אתאיסט, במילים. אבל תוכנית, ברמת התוכן, הוא אדם מאמין, ובזה הוא סוגר את המעגל לעצמו. גם אני, כשעולים בי כל מיני הרהורים, אלה המילים. אבל ברמת התוכנית, ברמה הקוגניטיבית, אני אדם מאמין. זה שעולים בי הרהורים, אולי אין אלוקים, זה הרהורים ברמה המילולית. אבל אחרי שהראיתי בצורה לוגית, שהאמונה באלוקים מתחייבת מההנחות ומההגדרות שלי, אז אני הראיתי לעצמי שזה הכל חיצוני. הוצאתי את הנחש החוצה, וגם הראיתי שהוא נחש, לא רק שהוא שמתי אותו בחוץ. הראיתי שזה לא, אני בכלל לא מסכים איתו, זה לא אני, זה לא מה שאני חושב, זה פשוט דברים שנכנסו ומלווים אותי, אבל בעצם הם לא משקפים את מה שאני חושב. ממילא לא צריך להתמודד איתם. הם לא מעלים טענות, הם רק מעלים מילים. כן, זה מילים, זה לא טענות, זה לא טיעונים. המילים לא מייצגות טיעון. זה שני הרבדים שבהם מדבר. וככה, בדרך של השלכה, הוא מצליח להתמודד עם טענות שעולות בתוכו פנימה, כשכל העסק הזה מבוסס על זה שלוגיקה תמיד מניחה את המבוקש. ולכן לא ייתכן מצב שאני אומר, זאת אומרת, ייתכן מצב, סליחה, שאני אומר משהו שאני לא מאמין בו. הטיעון הלוגי יראה שאני לא מאמין בזה, אבל זה לא מונע ממני מלהגיד את זה. רק עכשיו שאני מבין את זה, אז אני מבין שהאמירות האלה זה לא אני, זה נחש שנמצא בחוץ. כי אני אדם מאמין, אני יודע שאני מאמין, יש לי ראיה ברורה לעניין הזה. וזה בעצם סוגר את כל המעגל הזה עם התפילה, פותחת, התפילה המסיימת, זה הכל פשוט מבנה שבנוי לתלפיות, ואני חושב שזה לא דרוש. אני חושב שזה באמת המהלך שנמצא בבסיס הטיעון שלו.
האם זה אומר שאדם כמו דוקינס הוא באמת מאמין?
כן, כן, אני בטוח בזה. עוד פעם, הוא לא משקר, הוא לא מודע לזה שהוא מאמין. רוב האתאיסטים לדעתי, רוב האתאיסטים לדעתי הם אנשים מאמינים. המאמינים לא מודעים. כיוון שיש לי ראייה לוגית שמבוססת על הנחות שגם הם מקבלים, אז אני יכול להראות להם שהם אנשים מאמינים. טוב, אם אני צודק שהראיות האלה הן ראיות טובות, אבל אני חושב שכן. כיוון שכך, אז לשיטתי, אני חושב שהם גם אנשים מאמינים בתוכם. הם לא מסכימים איתי, ויכול להיות שאני טועה, בסדר. אבל אני אומר, אם זאת עמדתי, אז מזה יוצא שהם גם אנשים מאמינים בתוכם. הם רק אומרים שהם לא מאמינים.
אבל דוקינס יגיד דווקא להפך, שכל מי שאומר שהוא באמת מאמין, הוא משלה את עצמו, הוא באמת לא מאמין.
ברור. כל אחד שמעלה טיעון לוגי בעת לכל כיוון, גם לזה שיש אלוקים, גם לזה שאין אלוקים. ברור, הוא יטען את אותו דבר. ולכן בסופו של דבר מה שאני אומר כאן, אין לו שום ערך ויכוחי. לא שאני עכשיו יכול לנצח את דוקינס בזה שאני אגיד לו, תשמע, אתה בתוכך אדם מאמין, זה שטויות, זה פטרנליזם. אם אני אציג באופן אב טיעון שמראה לו את זה, זה משהו אחר. ולכן בסוף בסוף, אחרי כל המהלך הגדול שעשינו פה, בסוף בסוף הכל מתחיל ונגמר בטיעונים. צריך לראות, אם יש טיעון טוב שמוכיח את זה, אז מצוין. המשמעות היא שהראיתי לך שאתה תמיד היית מאמין והכל, אבל עדיין אני צריך להראות לך איזה בטיעון. לא מספיק להגיד לך שאתה בתוכך תמיד היית אדם מאמין, זה סתם פטרנליזם. לכן כל מה שאמרתי עכשיו זה מסביר את המסגרת שבתוכה מתנהל הדיון הלוגי, אבל זה לא פותר אותנו מעיון לוגי בעצמו. ברור שבסוף בסוף אני צריך להתמודד עם דוקינס עם הטיעונים, ואם הטיעון שלו צודק, אז הוא צודק, ואני אתאיסט ותמיד הייתי אתאיסט. ואם הטיעון שלי צודק, אז הוא מאמין ותמיד היה מאמין. לכן בסוף בסוף הדיון הוא בשאלה הטיעון של מי צודק. כל הפטרנליזם הזה שאתה באמת מאמין או אתה באמת אתאיסט, זה סתם דמגוגיה, אין לו שום ערך.
למשל, היה עימות מאוד מפורסם בין ג'ונתן סאקס ודוקינס, וסאקס בכוונה לא נכנס לכל טיעונים, כי הוא אמר, אני אגיד ככה, הוא יגיד ככה, והוא הלך בכיוון לגמרי אחר.
ועל זה אני לא מסכים. אני לא מסכים לגישה הזאת. אתה צריך להיכנס לטיעונים, כי אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, בתוכך אתה אדם מאמין, ולכן מה זה משנה הטיעונים. תראה לו שהוא אדם מאמין, אחרי זה פטרנליזם. אתה צריך לבחון את הטיעונים לגופם, אני לא מסכים עם זה. זקס שם הלך לכיוונים, אני ראיתי את זה. הוא הלך שם לכיוונים של מה זה אומר בעצם, האתאיזם.
הוא גם הלך לכיוון של מוסר או משהו, שלא אנשים שנותנים צדקה עם דתיים ודברים.
בדיוק, ולכן, והוא לא התמודד חזיתית עם הטיעונים של האבולוציה ושל דוקינס, ולדעתי זה טעות. זה טעות כי אם אתה לא מתמודד חזיתית עם הטיעונים, אז אתה בעצם פטרנליסט. בעצם מסביר לבן אדם מה הוא צריך לחשוב, במקום להראות לו מה הוא באמת חושב. זה הרבה פעמים נשמע הרבה יותר נינוח והרבה יותר שלב, סובלני, נאור, לא יודע בדיוק מה, אבל בעיניי לא, צריך להתווכח ולהגיד לו שהוא טועה, לא להיות נאור, לנסות להראות לו שהוא טועה.
שהוא חשב שכל שהוא יטעון, דוקינס יטעון, זה אבל לא יצא שום דבר. כל אחד יעמוד בדעותיו.
אני לא מסכים, אני אגיד לך למה. א', ברמה של... דוקינס ברמה האישית אתה צודק. אבל הרי ויכוח הזה נעשה בטלוויזיה, לא בחדר של דוקינס.
זה ביוטיוב עכשיו.
כן, ברור. אז כיוון שזה נעשה בטלוויזיה או ביוטיוב, אז הדיון הזה פונה למיליוני הצופים, לא לדוקינס. לכן אתה צריך להתמודד עם הטיעונים. הצופים יגבשו עמדה, אם אתה אלף הטיעונים טובים, יכול להיות שאתה צריך לשכנע את חלקם, ואם לא, אז לא. אבל אתה צריך להתמודד עם הטיעונים, מזה שדוקינס לא ישתכנע, זה נכון, אתאיסטים זאת כנסייה די פנאטית, קשה מאוד לחדור אותה, כמו הכנסייה הדתית, כן, זה סוג של דת. קשה מאוד לדון עם האנשים האלה, הם לא באמת מקשיבים בדרך כלל. אבל לא משנה, הדיון הזה נערך בפני ציבור, יש לו משמעות לציבור, אתה מדבר עם הציבור, לא עם דוקינס. אחרת אין טעם לעשות את זה בכלל. אם המטרה שלך היא דוקינס, אז זה באמת חבל על הזמן. המטרה שלך זה הציבור, לא דוקינס. לא, בכל אופן, אבל לענייננו, אני רק רוצה להעיר, אני רואה שזה לקח לי את כל הזמן, אז אני רק רוצה להעיר עוד הערה אחת, ואני רואה שאני כבר לא מספיק להגיע היום להתחיל את הראייה השנייה. אז נגמור רק את הראייה הזאת. מה יצא לנו בסופו של דבר? בסופו של דבר, גם אם לא נכנסתי לכל הפרטים, אבל ניסיתי לעשות את זה בקצרה בפעם הקודמת, האם אנסלם הצליח? כן, נסכם את מה שראינו. אנסלם טען, ככה הגדיר את זה גם כאן, שהראיה שלו היא ראיה אונתולוגית. היא לא צריכה להניח שום הנחת עובדה. ממה היא יוצאת? מהגדרות. מספיק לצאת מתוך הגדרות, והגדרות אפשר להסכים, הגדרות מגדיר מה שרוצים. אז אתה לא מניח כלום, אתה פשוט מגדיר מושגים. ואנסלם טען שמספיק להגדיר נכון את המושגים, כדי להנביע מזה מסקנה שאלוקים קיים, טענה על העולם. בזה הוא לא הצליח. יש בתוך המהלך שלו גם הנחות, זה לא נכון, זה רק הגדרות. למשל, שאני יכול להעלות על הדעת יש, שלא קיים כקיים. זאת הנחה, הנחה אפילו לא כל כך פשוטה. בסדר, זאת הנחה. לכן יש בטיעון שלו הנחות, הוא טעה בזה. כמו הקוגיטו, אמרתי, גם דקארט רצה לעשות טיעון שהוא כולו ניתוח מושגי בלי הנחות, וגם שם זה לא נכון, אין טיעונים כאלה, לא יכול להיות שיש טיעונים כאלה, ובכל טיעון כזה כשתבדקו אותו תראו שיש בתוכו גם הנחות. אבל שתי הערות יש לי. הערה ראשונה, זה שרוב ההנחות, ואולי כולן, יש כמה אגב בטיעון של אנסל, בספר אני מראה את זה ביתר פירוט, הן לא הנחות עובדתיות פשוטות, הן הנחות עלינו, לא על העולם. למשל שאני יכול להעלות בדעתי, כקיים, יש שבעצמו לא קיים, זאת טענה עליי ועל דעתי, זאת לא טענה על העולם. אם כך יש פה בכל זאת איזשהו חידוש, שמתוך הנחות עליי, אני יכול לגזור מסקנה שהיא טענה על העולם. זה לא החידוש שאנסלם רצה לעשות, שמתוך הגדרות נגזור מסקנות עובדה. זה עדיין לא טריוויאלי. מתוך הנחות סובייקטיביות, אני גוזר מסקנה על העולם האובייקטיבי. זאת טענה מעניינת כשלעצמה, אבל על זה כבר יובל שטייניץ כתב באחד הספרים שלו, הוא אומר, אנחנו עושים את זה כל הזמן. למשל, שאני אומר, כן, הדוגמה של קוויין, הכיפה העגולה ריבועית של קולג' לא זוכר איזה הוא משתמש שם, ברקלי, קולג' ברקלי, אוקיי? לא קיימת. איך אני יודע שהיא לא קיימת? כי עיגול מרובע זה מושג סתירתי. זאת אומרת, מתוך הנחה שנובעת לצורות החשיבה שלי, אני מסיק מסקנה על מה קיים או לא קיים בקולג' ברקלי. זה שיש פה סתירה זה טענה לוגית. איך מזה אני מסיק מסקנה עובדתית על העולם, שאין כיפה ריבועית עגולה בקולג' ברקלי? סתירות הן תמיד מסקנות מאיך שאני חושב על מה שקורה בעולם. אפשר, אנחנו יכולים להראות את זה בעוד הרבה מקומות. אגב, הראיתי את זה, דיברתי על זה בסוף השיעור הקודם, הערעור שאנסלם בעצם הראה שאני חושב שאלוקים קיים, הוא לא הראה שאלוקים קיים. זה נכון. אבל מה שרציתי לטעון שזה ערעור חלש. למה זה ערעור חלש? כי בדרך כלל אם אני לא ספקן, אם אני מגיע למסקנה שאלוקים קיים, אז מבחינתי אלוקים קיים. להגיד שלמרות שאני הגעתי למסקנה שאלוקים קיים, האמת היא שהוא לא קיים, זאת טענה ספקנית. אתה יכול להגיד לי באותה מידה, אני הגעתי למסקנה שיש כוח הגרביטציה, מי אמר שבעולם יש כוח גרביטציה? אני הגעתי למסקנה. ההנחה שלי שאם הגעתי למסקנה, זה כנראה נכון. אם אני לא ספקן, זה מה שאני מניח. זאת אומרת, אנסלם בסופו של דבר הצליח לדחוק את האתאיסט לפינה, ולומר לאתאיסט, אם אתה רוצה להטיל ספק, בטענה שלי אתה צריך להיות ספקן, זה מחיר כבד מאוד. אתה צריך גם לא לקבל את חוקי הטבע. אתה צריך לקבל גם לא לקבל שום מסקנה שאנחנו מגיעים אליה. זה רק מסקנה על מה שאנחנו חושבים, זה לא אומר מה קורה בעולם. אם אתה טוען טענה כזאת, אם אתה לא טוען טענה כזאת, אז ההנחה הפשוטה היא שאם הגענו למסקנה כלשהי, זה כנראה מה שקורה בעולם, אלא אם כן הוכיחו שטעים. ולכן מספיק לי להוכיח שהמסקנה שלי צריכה להיות שאלוקים קיים, אני לא צריך להוכיח את הטענה האונטית, את הטענה על העולם עצמו. ודבר אחרון אני רוצה לומר, זה שגם אם מדובר פה בטיעון שהוא לא אונטולוגי, אלא יש לו הנחות, ואפילו אם היו לו הלכות עובדה, לא רק הנחות על הסובייקטיביות שלי, אלא אפילו אם היו פה הלכות עובדה ממש, זה עוד לא אומר שהטיעון הזה הוא חסר ערך. מי שמקבל את ההנחות, יקבל גם את המסקנה. נכון שהוא פחות חזק, כי טיעון אונטולוגי זה טיעון שאי אפשר להתווכח איתו. כי אם אתה מקבל את ההגדרה, ממילא באופן לוגי יוצא משפט הקיום. אז אין פה על מה להתווכח. אם טיעון מבוסס על הנחות יסוד, אפשר להתווכח, אני יכול להגיד שאני לא מסכים עם הנחות היסוד שלך. לכן הוא טיעון יותר חלש, אבל זה לא אומר שהוא טיעון חסר ערך. כי אם אני כן מקבל את הנחות היסוד שלך, אז מצוין, אז הטיעון הזה יכול להראות לי שיש אלוקים, כי אני מקבל את הנחות היסוד. אז זה שהראינו שיש הנחות יסוד, זה לא אומר שהטיעון הוא חסר ערך, רק אומר שהטיעון הוא לא משהו שחייבים בהכרח לקבל אותו. בסדר, עכשיו בואו נבדוק, האם אתה מקבל את הנחות היסוד, או לא מקבל את הנחות היסוד. בעצם אם תחשבו על זה, הרבה פעמים בדיונים היום, כן, בעולם הפוסט-מודרני, הנרטיבי שלנו, הרבה פעמים הפוסט-מודרניסטים, כשהם מנסים לתקוף עמדה, מה שהם עושים, הם מנסים להראות שיש בתוכה הנחה. רגע שמצביעים על זה שיש בתוכה הנחה, הם סיימו את העבודה. למה? יש להם איזושהי עמדה כזאת, או הנחה, זאת בעצמה הנחה, שכל הנחה זה דבר שרירותי. תראה, להנחות אין הוכחה. אז כל הנחה זה דבר שרירותי. אז אם אני רוצה לתקוף עמדה, מספיק לי להראות שהיא מבוססת על הנחה. אבל זה שטויות. אין משהו שלא מבוסס על הנחה. כולל העמדה הפוסט-מודרנית עצמה. אתה צריך לתקוף את ההנחה ולהראות למה היא לא סבירה בעיניך. לא להצביע על זה שיש הנחה. ברור, לכל טיעון יש הנחה. אז מה? השאלה, אבל מה דעתך על ההנחה? אם ההנחה היא הנחה סבירה, אז הטיעון מראה לך שאתה צריך גם לקבל את המסקנה. לא מספיק להראות שיש הנחה. אתה צריך, כדי לתקוף את הטיעון, אתה צריך גם להראות שההנחה היא לא סבירה. ואת זה משום מה הפוסט-מודרניסטים לא תורכים לעשות. אני אומר, גם בהקשר שלנו, גם אם חשפתי הנחות שנמצאות בבסיס הטיעון של אנסל, שהוא לא היה מודע להן, הוא חשב שזה טיעון אונתולוגי. אבל יש שם ההנחות, זה עוד לא מפיל את הטיעון. זה רק הופך אותו מטיעון אונתולוגי לטיעון לוגי רגיל. עכשיו צריך לבדוק אם ההנחות הן סבירות, צריך לקבל את המסקנה. ואם הן לא סבירות, אז לא, אבל צריך לבדוק את ההנחות. לא מספיק להראות שיש הנחות. וזה מה שמביא אותי לדרכי הטיעון הבאות, שבהם נתחיל בפעם הבאה. דרכי הטיעון הבאות הן לא אונתולוגיות, הן לוגיות. הן יוצאות מהנחות יסוד, ואפילו הנחות יסוד עובדתיות, והן מגיעות למסקנה שיש אלוקים. ואני, מה שאני אמרתי עכשיו, זה בעצם הרקע למה העובדה שיש שם הנחות לא מספיקה כדי להפיל את הטיעונים האלה. צריך לבדוק האם ההנחות האלה הן סבירות או לא. וזה אנחנו נבדוק על כל אחד מהטיעונים הבאים, בפעם הבאה נתחיל את הטיעון הקוסמולוגי. אוקיי, הערות
הערה במתמטיקה. עם המשפט של פרמאט, יש דוגמאות שכל אחד...
הזכרתי, זה היה אנדרו ווילס, כן.
אבל יש דוגמאות של כל אחד האמין, ובמחשב, בדוגמה אין שווה למיריאד, מצאו דוגמה נגדית. אז כל אחד האמין, עשו כל מיני דוגמאות, וזה נראה נכון, אבל בסוף הסיפור, מה שכל אחד האמין, זה לא היה נכון.
אני לא אומר שהאמונה היא בטוח נכונה, אני רק אומר שאפשר להאמין גם בלי הוכחה ולדעת שזה לא בטוח נכון. אחרי שיש הוכחה, זה מה שאנסלם ניסה לעשות, לתת בינה לאמונה. אבל זה לא אומר שבלי הבינה, בלי ההוכחה, אין ערך לאמונה. האמונה היא דבר סובייקטיבי. אני האמנתי במשפט של פרמה, אני עדיין מאמין בו, למרות שלא קראתי את ההוכחה של ווילס, ואני בטוח שגם לא הייתי מבין אותה, אבל אני עדיין חושב שזה נכון, שזה לגיטימי. זה רק אני מודע לזה שזה לא בטוח. אוקיי.
אני, אולי אני מתנצל מראש, אולי פשוט פספסתי חלק מההרצאה, אבל שתי שאלות יש לי. קודם כל, מדברים כל הזמן בעניין אם יש אלוקים, יש, אין אלוקים, האם הגדרנו במסגרת ההרצאות האלה מה זה אלוקים כשאנחנו...
אז פה פספסת משהו, אמרתי שלכל אחד מהטיעונים יש הגדרה משלו למושג אלוקים. ובינתיים, כיוון שעברתי רק על סוג טיעון אחד, על הראייה האונתולוגית, אז במסגרת הזאת הגדרתי את אלוקים לצורך הראייה הזאת. ושם הוא מוגדר כיש המושלם. היש ששלם יותר ממנו לא ניתן להעלות על הדעת. כל ראייה מהראיות הבאות, אני אגדיר את מושג האלוקים שבו היא מטפלת. והסברתי כבר שיכול להיות שזה אלוקים עם אחרים, או אלוהים עם אחרים. כל ראייה מוכיחה את קיומו של יש אחר. אפשר לזהות אותם, אבל אפשר גם שלא. זה אתר שלא קם.
אז האם, המשך לזה, האם בהקשר הזה, אם יש בעיה או אין, אני לא סגור על זה, לטענה המנצחת שאם... אם יש נברא, אז יש בורא, אז בעצם נשאלת גם השאלה, אז אם יש בורא, מי הבורא של הבורא? זה...
נגיע זה, זה אחד מהערעורים על, על שני הטיעונים הבאים שנטפל בהם.
זה עוד לא דיברנו, אוקיי.
בינתיים עוד לא הנחתי שאם יש נברא, יש בורא. זה הטיעונים הבאים.
דש מחרלה.
הרב, יכול אולי לחדד שוב את הנקודה של היש המושלם, שאנסן אומר שההוכחה, זה שהוא קיים, הוא יותר מושלם אם הוא לא היה קיים, במובן של ההנחה שזה המושלמות.
מה השאלה?
זה קצת קשה להבין, זה בעצם הנחה שמניחה, יש המושלם, זאת אומרת הוא יש, ובזה שהוא יש, הוא יותר מושלם, אם הוא מול זה שהוא רק היה ברמה
רעיונית. חידדתי את זה, אמרתי שמושג שנתפס אצלי בהכרה כקיים, הוא שלם יותר ממושג שלא נתפס אצלי בהכרה כקיים. ההשוואה היא בין שני מושגים, לא בין אובייקט למושג. זה אחד הערעורים הנפוצים על אנסלם שהם שגויים. כי הערעור הזה חושב שאנסלם משווה פה בין שלמות של אובייקט לבין שלמות של מושג. טעות. אנסלם משווה בין שלמויות, בין שלמויות של שני מושגים. מושג של יש קיים ומושג של היש בלי להניח שהוא קיים. דיברתי על נוירוני החישה, כן, בשפה של מדעי המוח.
אוקיי, הבנתי, תודה.
אוקיי, אז שיהיה שבת שלום. ולהתראות.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.